יכולים לארח כאן את, את הרב פרופסור דוב פרימר. שנה שעברה אמרתי שאני קצת מתקשה להבין איך הכובעים השונים מסתכלים על ראש אחד, ואני חושב שהסוגיות שאנחנו לומדים עכשיו הן סוגיות שמאוד ממחישות את הרווח הגדול שיש מהכיוון של הכובעים האלה על ראש אחד, אלא שזה סוגיות שהן באמת כל כך, גם מצד אחד שקועות בעומקה של ההלכה, ומצד שני כל כך מעורות במציאות משתנית ומתפתחת, ואני בטוח שנחשף לדברים האלה, ולכן באמת תודה רבה מקרב לב פרופסור פרימר על זה שהגיע לכאן ונשמח לשמוע על מתנות ילדים. תודה רבה.
ערב טוב לכולכם. הרב שמואל נתן לי בחירה או להרצות לתת שיעור על מזונות ילדים או מזונות האישה. מאחר שאני מבין שאתם לומדים את הסוגיות בכתובות בדף מ"ט, שאלו שני הסוגיות העיקריות שם, ו אמרתי לו שאני חושב שיש יותר בשר ויותר מעניין לדבר על הסוגיה של מזונות ילדים, כפי שזה בא לידי ביטוי הלכה למעשה גם בבית המשפט וגם בבתי הדינים, כי כמובן אני אתמקד יותר על הפן של בתי הדין. מזונות הילדים, לפחות עד להיום, הם בעיקר נשלטים על ידי ההלכה, על ידי משפט עברי, לפי סעיף 3 לחוק תיקון לדיני משפחה, מזונות, תשכ"ט, אם אני זוכר נכון. סעיף 3 קובע כי מזונות הילדים, שהאדם חייב לפנס לזון את ילדיו, לפי וילדי בן זוגו, נדבר על זה עוד מעט, וילדי בן זוגו, בהתאם לדין האישי, כשהדין האישי פירושו הדין הדתי, ולגבי זוג של יהודים, הדין הדתי הוא כמובן המשפט העברי. אצל המוסלמים זה יהיה הדין האסלאמי, השארי, אצל נוצרים זה יהיה המשפט הקנוני, אבל אצלנו זה ההלכה, הדין הדתי. וכתוצאה מכך באמת זה הפך להיות נושא שדשו בו גם רבנים, גם דיינים וגם עורכי דין ומשפטנים ושופטים שפסקו פסקי דין אשר מתבססים כל כולו על המשפט העברי. עכשיו ברור שכשבאים בתי המשפט להכיל את המשפט העברי, רוב רובם של השופטים לא יכולים להיכנס לכל הלומדס אשר כאן בישיבה אפשר להתעסק בו. אבל היו אכן כמה שופטים שבאמת היו תלמידי חכמים. השופט יצחק קסטר למשל, השופט אלישע שיינבאום, אשר תרם רבות לכל הסוגיה של דיני מזונות במדינת ישראל, הוא היה גר חוסד. והשופטים הללו באמת כתבו פסקי דין אשר סיכמו את הכללים של ההלכה בדיני מזונות, ואפילו פיתחו אותם, כפי שאנחנו נראה עוד מעט, הבסיס המקורות של ההלכה. יש כמה מאמרים מאוד מצוינים בסוגיה אשר פתח את הסוגיה לשופטים ומשפטנים לא דתיים, מאמרים השופט השם פרופסור מנשה שאול זכרונו לברכה, השופט קיסטו בעצמו כתב מאמרים בסוגיה, וכמובן הספר המצוין של השופט בן ציון שרשבסקי, דיני משפחה, שאילו שלומדים בדיינות משתמשים בספר של השופט שרשבסקי בכדי ללמוד את הסוגיות האלו. יש כמובן בכל זאת שינויים בהחלת ההלכות האלו בבית הדין הרבני לעומת בית המשפט. חלק מהסיבה זה ההנחות היסוד שבאים לידי ביטוי יותר בתחום הפרוצדוריאלי, דהיינו דיני ראיות ודיני פרוצדורה ונטל הוכחה ודיני ראיות. כאן יש אכן שוני בבית הדין הרבני מבית המשפט. בית המשפט הרבה יותר פורמליסטי ודייקן בדיני הראיות ובדיני הפרוצדורה של מי בתי הדין. ובכלל המשפט האנגלי והמשפט הישראלי האזרחי הרבה יותר פורמליים בדיני ראיות ופרוצדורה מהמשפט העברי. אבל זה הרצאה בפני עצמה. וזה בהחלט משפיע על על התוצאות של הפסיקה בסוגיות האלו. יש עוד דבר גדול שמאוד משפיע על ההבדלים בין הדיני מזונות, בין המזונות אשר נפסקים על ידי בית המשפט לבין המזונות הנפסקים על ידי בית הדין. בית הדין, לפני כן, הכלל הוא שבית המשפט ובית הדין חייבים לפסוק מזונות לפי צורכי הילד. אנחנו נדבר על הכללים, איך בוחנים את זה בהמשך השיעור, בהמשך ההרצאה. אבל ברור לכולנו שזה היסוד, צריכים לספק את צורכי הילד. מה זה צורכי הילד? מה הם באמת הצרכים של כל ילד וילד בישראל? זה עניין סובייקטיבי, עניין של שיקול הדעת. ובענייני שיקול הדעת, כל שופט וכל דיין בעצם מסתכל על עצמו. עכשיו, עורך דין, שופט, לפני שהוא היה שופט, מה היה? היה עורך דין. הוא היה עורך דין, שני ילדים, שלושה ילדים. לכל אחד מהילדים שלו היה לו סלפון, בוודאי גם היה לו לפטאפ. ולכן כשבא שופט ושואל את עצמו מה הם הצרכים של ילד, יש לו השקפה אחת. והדיין, לפני שהיה דיין, מה הוא היה? היה קולוניק עם שמונה ילדים, בלי סלפון, אולי סלפון קשר, ובדרך כלל בלי סלפון, בוודאי ובוודאי לא היה לו לפטאפ. ולכן כשהוא בא ומתחיל לשאול את עצמו מה הם הצרכים של הילד, התפיסות שונות לגמרי. אבל אני חייב להגיד לך שאותם פערים הם לא רק בין בית הדין לבין בית המשפט, אלא בתוך בית המשפט ולתוך בית הדין עצמו. אם אתה מופיע בפני אחד מהדיינים הוותיקים אשר שושב באירופה, זה רמה אחת של מזונות. ואילו אתה מדבר על דיינים אשר כבר גדלו בארץ, אולי אפילו שירתו בצבא. זו תפיסה אחרת של מזונות. וגם בבית המשפט. אם אותו שופט גדל בארץ ממשפחה עמידה, שהאבא שלו היה ביזנסמן ומאוד הצליח ממשפחה עמידה, הצרכים מסוג אחד. ואם זה מתוך משפחה צנועה, שגרו ממש בצניות, זה סוג אחר של פסיקת מזונות. אז מה שיוצא זה ההבדלים בפסיקה של מזונות, מזונות הילדים, הם מושפעים לא רק על פי הכללים הדפקניים של דיני מזונות, כפי שאנחנו מדברים אותם. יש הרבה מאוד שיקולים מעבר לכך. גם מבחינת האומדן דעת, גם מבחינת שיקול הדעת, וגם מבחינת הדרישות שאנחנו דורשים מהמדיינים, מה הם צריכים להביא בפני השופט או בפני דיין. כתוצאה מכך, עד לאחרונה, בדרך כלל בתי המשפט פסקו מזונות גבוהים יותר מבתי הדין. ובאמת הייתה תפיסה של שהמזונות אשר בית הדין פוסק הם נמוכים מדי. ומשום כך הייתה בהחלט מדיניות שיפוטית בכדי להוציא את כל סוגיית של מזונות הילדים מסמכותו של בית הדין הרבני, כמה שאפשר, ולהעביר את זה לבית המשפט, אשר מבחינת הסטטיסטיקה פסקו מזונות הרבה יותר גבוהים. למרות שאני, כפי שאני אמרתי, שבית המשפט גם חייב לפי סעיף 3 לחוק המזונות לפסוק בית הדין והדין הדתי. היום הדברים משתנים. היום, כפי שכבר רמזתי, גם הדיינים מתחילים להרביץ סכומים די גבוהים, וזה כבר לא בית הדין מול בית המשפט, אלא שופט פלוני מול דיין פלוני. ממש היה לי לאחרונה שבאה אליי אישה אשר בעלה הגיש תפייה לבית הדין הרבני, וזה נפל לידי איזה דיין ספציפי, ואילו האישה הגישה לידי בית המשפט וזה נפל לשופט ספציפי, והייתה שאלה אם להילחם על הנושא של הסמכות, והיא באה אליי להתייעצות, ואני אמרתי, את נפלת לדיין הזה? רוצי, תמחקי את התפייה שלך בבית המשפט. תקבלי הרבה יותר מזונות והרבה יותר בחלוקת הרכוש מהדיין הזה ממה שתקבלי מהשופט הזה. אז היום אלו שמבינים את איך הדברים עובדים, מבינים שזה כבר לא בית הדין מול בית המשפט, כמו מי הוא השופט ומי הוא הדיין. הערה האחרונה לפני, בתוך המבוא, לפני שאנחנו עוברים לדברים הספציפיים, זה שיש הצעה היום שתלוי ועומד מטעם משרד המשפטים לעבור לשיטה אשר מתנהלת היום בהרבה מאוד מדינות בעולם, ביניהם ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, אשר מזונות כבר לא יחשבו הבסיס כל מיני כללים שיפוטיים זו או אחרת על ידי המחשב. יהיה פורמולה, פורמולה סטטיסטי, אשר יכניסו את הכנסה, את ההכנסות וההוצאות של המשפחה, והבסיס, הגיידליינס האלו, והפורמולה הזאת יבוא לידי ביטוי כמה ההורים חייבים לשלם, הבעל חייב, האב חייב לשלם, ואז ניתן לטעות on stia. דהיינו יש לסתות, יש נסיבות מיוחדות וטעמים מיוחדים לסתות מהפורמולה. יש צרכים מיוחדים, יש נסיבות מיוחדות, יש ניכור הורי, יש כל מיני טענות למה לסתות מהפורמולה. כפי שאמרתי, כך עושים את זה היום בארצות הברית. לא רק בארצות הברית, זה כבר federal guidelines, דהיינו זה לא של כל מדינה, אלא של הממשלה הפדרלית התחילו את זה. באו למדינות, אומרו, אתם רוצים מאיתנו כסף מהמדינה הפדרלית, אתם צריכים לחוקק את ההנחיות האלו, הגיידליינס האלו, והיום כל המדינות בארצות הברית יש להם את ההנחיות האלו. קנדה כבר עשתה את זה, אוסטרליה כבר עשתה את זה, הרבה מדינות בעולם כבר הכניסו את הפורמולות האלו, ו... כבר, זה כבר יצא לדרך שעומדים לעשות את זה כאן. עכשיו הם בבחירות ואת הכל. אף אחד לא יודע מתי זה באמת יתממש, אבל דוקטור פרץ סגל ממשרד המשפטים כבר גמר את העבודה. אחד משלנו, למדן מאוד רציני, שלמד לצערי בקרם ביבנה, לא כאן בגוש, אבל... אחרי שגמרנו את דברי המבוא, בואו ניכנס לדברים המהותיים. מהו המקור של החיוב למזונות הילדים? ובעצם יש שלוש שיטות בין הראשונים, מהו המקור להם לחיוב המזונות. תוספות סבור שזה חיוב דאורייתא, לפחות אצל קטני קטינים, שזה עד גיל שש. הרמב"ן לעומת זאת סבור שזה רק מדרבנן. עכשיו, הרמב"ן הזה הוא מאוד חשוב, הוא מאוד מעניין, המגיד משנה מצטט אותו, מביא אותו להלכה, שגם הוא סבור ככה, משום שהרמב"ן נכנס לסוגיה החשובה ביותר שמשפיע על כל מסכת כתובות, שמה מעמדו של מנהג הכתוב בתורה. מנהג הכתוב באורייתא, מה מעמדו ההלכתי? האם זה דאורייתא? האם זה דרבנן? האם זה רק מנהג? וזה משפיע על הרבה מאוד סוגיות, גם מזונות הילדים, גם מזונות האישה, גם הכתובה עצמה. כל המחלוקת עם כתובה מדאורייתא מדרבנן. הכל תלוי בסוגיה הזאת, מה מעמדו של מנהג הכתובה בתורה. דרך אגב, החלטתי ברגע האחרון, התשובה לדעתי הכי טובה, שידחתי את זה בצד. בצד שמאל במקום צד ימין. לדעתי התשובה הכי טובה על הסוגיה הזאת, תוכל לעשות איזה בשבילך רב שמואל ותצלם את זה, תחלק את זה על הסוגיה הזאת שמנהג הכתוב בתורה, זה התשובה של אחד מגדולי ארצות הברית בשנות ה-50, הרב משה קאנג, שהיה פוסק, רב ופוסק חשוב מאוד בשיקגו, והוא נכנס לסוגיה הזאת מכוח האם כתובה מדאורייתא מדרבנן, אבל הוא גם כן נכנס גם לסוגיה של מזונות, מביא את הרמב"ן ומכיל את הרמב"ן בכל מיני סוגיות אשר באמת מהותיות למסכת כתובות, ולא רק למסכת כתובות, דיני אבלות למשל, תפילה, כל זה קשור למחלוקת הזה של מעמדו של מנהג הכתוב בתורה, והרמב"ן מכריע שמנהג הכתוב בתורה הוא רק הוא מנהג, אומר הרמב"ן, אבל בהחלט יכול להיות שחכמים ייקחו את המנהג הזה ויהפכו את זה לדרבנן. הוא בוודאי לא דאורייתא, למרות הוא נזכר בתורה. כתובה, כתוב כמו הבתולות, ודאי זה נזכר, ורב שם מנגלה אומר שזה דאורייתא, אבל אנחנו לא פוסקים ככה. אנחנו פוסקים כתובה מדרבנן. למה? אומר הרמב"ן, בגלל שמנהג הכתוב בתורה זה רק מנהג או דרבנן. הדעה שלישית זה דעתו של הר"ן. והר"ן סבור שמזונות הילדים הוא חיוב נגזר דרבטיבי מדיני כתובה. מאחר שהבעל חייב במזונות האישה, ממנו גם חייב במזונות הילדים שלו או שלה, הילדים שלה. אז כחלק מחיוב המזונות שיש לבעל לאישה, חייב גם במזונות ילדיה. האם חיוב מזונות האישה הוא מדאורייתא או מדרבנן? זה גם כן מחלוקת, כפי שאנחנו יודעים. והרמב"ן, דרך אגב, הוא עקבי שגם במזונות האישה הוא סבור שזה רק מדרבנן. כתוב שכסות ועונה, מנהג כתוב בתורה. הרמב"ן הוא מאוד עקבי בסוגיות האלו. אבל מתוך המחלוקת הזאת של מהו מקור החיוב, נובע מחלוקת חשובה יותר, או מעשית יותר, לא חשובה יותר, אבל מעשית יותר. משום שמתוך דברי התוספות והרמב"ן, והרמב"ם אומר את זה בצורה מפורשת, כמעט בצורה מפורשת, למרות שלא לגמרי ברור מדברי הרמב״ם אם הוא סבור שמזונות ילדים זה דאורייתא דרבנן, בנקודה זו, אם כי משתמע מדבריו שהוא מסכים לתוספות שזה דאורייתא, וכך רוב האחרונים מבינים את הרמב״ם שהוא מסכים לתוספות שזה דאורייתא, אבל מה שעולה כמעט בצורה מפורשת מדברי הרמב״ם זה שחיוב המזונות של האב לילד הוא באופן ישיר חיוב בין האב לבין הילד. זה חיוב ישיר. והצדדים לתביעה בעלי הדין הם בעצם האב והילד. האם היא לא הבעלת דין. הילד הוא הבעל דין, אבל מאחר שהוא קטן, האישה תובעת בשם הילד. ולחיוב הוא ישיר כלפי הבן. הר"ן לעומת זאת סבור שזה נגזר מחיוב האם, ולכן הזכות של הילד לזונות הוא דרך האם. ואם כן, הבעלת דין מול האב הוא בעצם האישה, לא הילד. מה נפקא מינה בין שתי הגישות האלו, אם זה בצורה ישירה או בצורה נגזרת? האם נפטרה? אבל אפילו לא צריכים להרחיק לכת, במקרה שהיא מתה, גירושין, לאחר גירושין. אני כבר לא חיה במזונות האישה. האם אני חייב במזונות הילד? לפי שיטת הרמב״ם ובעלי התוספות, זה לא משנה אם אני נשוי או לא נשוי. לא, זה לא משנה אם יש לי חיוב מזונות כלפי האם או לא, אני חייב מזונות כלפי הילד. במקרה כזה, לפי הרמב״ם יש חיוב מזונות, לפי הר"ן אין חיוב מזונות. אבל תנו לי דוגמה שזה להפך. שלפי שיטת הרמב״ם אין מזונות, ולפי שיטת הר"ן יש מזונות. נכון. דהיינו, מדובר בילדים מנישואים קודמים. זה הנישואים השניים של האישה, והיא באה עם ילדים מהנישואים הקודמים. לפי הרמב״ם, אין חובה. לעומת זאת, לפי הר"ן, מאחר שעם האישה השנייה יש חובה לפרנס אותה, אני חייב לפרנס את ילדיה. שמוע, אפשר לפתוח חלון או משהו כזה? ציירתי לכם טבלה, מה שאני עומד להרצות, אני לא רציתי שתחשבו שרק הרב רימון יודע לעשות טבלות. מידת החיוב, מהו מידת החיוב של המזונות של אב כלפי בנו? כל עוד שמדובר בעד גיל שש, אנחנו קטנים, החיוב של מזונות, בין אם זה מדאורייתא מדרבנן, החיוב של המזונות זה כפי צורכו. כפי צורכו. מה זה כפי צורכו? זה מה שאנחנו מכנים היום המינימום ההכרחי. המינימום ההכרחי. מה זה המינימום ההכרחי? זה נתון לשיקול דעת. וזה מה שאמרתי לכם כבר בפתיח, דיינו, המינימום ההכרחי עבור עורך דין הוא שונה מהמינימום ההכרחי של קולרניק. היום בתי משפט, דרך אגב, בצורה לא פורמלית, זה אני אומר לכם, הם משתמשים בטבלאות של הביטוח לאומי. בגלל שהביטוח לאומי יש שם המון ניסיון והרבה סטטיסטיקה ואת הכל, אז יש לביטוח לאומי, יש להם איזה שהם ממדים וסטטיסטיקות מהו המינימום ההכרחי אשר דרוש לכל ילד, במיוחד למשל אם הביטוח לאומי משלם עבור ילד באומנה או משהו כזה, אז בתי המשפט פוזלים לטבלאות של הביטוח לאומי. זה סוד מקצועי שאני אומר לכם. בוודאי אסור לשופט להגיד את זה, אבל כל עורך דין מנוסה לפני שהוא נכנס לבית המשפט לטעון במזונות, הוא בודק מה עם הטבלאות המותקנות של הביטוח לאומי. החיוב הזה של של עד גיל 6 ועד למינימום ההכרחי הוא כל כולו על האב. מדיני מזונות אין כל חיוב על האם. וזה בא לידי ביטוי כבר ברמב״ם או במגד משנה, ובאחד מהפסקי דין של רב עובדיה הדאיה, כשהוא היה בבית הדין הרבני הגדול, יש לו גם מאמר וגם פסק דין, בעצם בפסק הדין הוא זה copy pasting, כי אז לא היה copy paste, אבל בעצם הפסק דין זה התקה של המאמר שלו, ודיון מאוד מפורט. שופטים עושים את זה כל הזמן. חלק מהמאמרים של פרופסור ברק הם פסקי דין אשר השופט ברק נתן, וחלק מהפסקי דין של השופט ברק הם מאמרים אשר כתב פרופסור ברק, השופט אילון, ופרופסור אילון גם כן עשה אותו הדבר. זה תופעה שקרתית. אז גם הרבנים עושים אותו הדבר. אותם תמידי חכמים שהם גם ראשי ישיבה וגם דיינים, עושים אותו הדבר. לפעמים זה מאמר ושיעור, לפעמים זה פסק דין. הגבולות הן מאוד מטושטשות. אבל יש אצל רב עובדיה הדאיה, גם בחלק ו' של יסקל עבדי, וגם בחלק ז' של יסקל עבדי, אחד זה המאמר ואחד זה הפסק דין, דיון מפורט לגבי חובת האישה, חובת האם, לגבי מזונות הילד. ומה שעולה מתוך חלק גדול מהאחרונים, הפחד יצחק, רב חיים פלאז'י, רב יונה סונפשץ, הבייס מייל, זה שזה לא שמדובר שאין בכלל חיוב מזונות על האם, אלא שתמיד יש חיוב על האם למזונות ילדיה מדיני צדקה. מה זה מדיני צדקה? עוד דקה. מדיני צדקה. אבל החיוב של דיני מזונות גובר על החיוב של דיני צדקה. וכל עוד שהאב ממלא את חובת צורכי ילדים מכוח דיני מזונות, החיוב של האם מכוח דיני צדקה לא נכנסים לתוקף, לא נכנסים לפועל. אבל אם אין אב, אב חולה, נפטר, הוא לא יכול להתפרנס, ואם יכולה, נכנס לעניין דיני צדקה. עכשיו, דיני צדקה בהלכה, במשפט עברי, הוא אכן חיוב משפטי מובהק. אפשר לרדת לתוך נכסי חברו בדיני צדקה. כופין על הצדקה. זה שונה לחלוטין מהצ'ארטי הנוצרי. אלא יש הבדל עקרוני ומהותי של בין דיני צדקה לבין דיני מזונות. משום שבדיני צדקה, בכדי להפעיל את החיוב של דיני צדקה, צריכים שני תנאים מצטברים. אחד, שאין לו, דהיינו לילד, ויש לה, כלומר לאם. צריכים שני תנאים מצטברים. אין לו ויש לה. אז אם אין לילד וגם אין להם, אין חובה מדיני צדקה. אם יש לילד trust account מהסבא רבא, האם גם אם גם היא אישה עשירה, זה לא משנה. היא לא חייבת בגלל שיש לו. יש לו trust account. אז אם אז הילדים של שרי אריסון, הם לא זכאים למזונות מדיני צדקה, בגלל שיש לו, יש להם מספיק מגידורסמן. מזונות מדין צדקה, מדין מזונות, זה חובה אבסולוטית על האב. ואם אין לאב, לא מעניין אותי שיחזור לפתחים. חובה אבסולוטית על האב. זה אפילו לא משנה אם יש לילד trust account. חובה אבסולוטית על האב לפרנס את ילדיו, מאחר שזה לא מדיני צדקה, זה מדיני מזונות. עכשיו, מתוך האחרונים, מה שאני ציינתי, אשר מטיל את החובה הזאת של דיני צדקה על האישה, שימו לב שזה בעצם ההתפתחות הזאת של חובת האם במזונות הילדים, הוא בעיקר בא בשנות במאה ה-18. אנחנו יודעים שהיו במאה ה-18 אנשים היהודיות נכנסו לעסקים, ובאמת היו הרבה נשים מאוד מאוד מצליחות בתחום העסקי, וזה כמובן גרם לפוסקים להתמודד עם השאלה מה חובת האם לגבי מזונות הילדים. השופט חיים פיזם כתב עבודת מאסטר על הסוגיה הזאת של הצדקה כנורמה משפטית. והחובה של האם לפרנס את ילדיה נובע מהעיקרון בשולחן אורך שאני עמך, אני עירך קודמים. וכבר אומר הגרה על המקום והרמה פוסק ככה, שאם אני אהיה עירך קודמים, אני אהיה משפחתך עוד יותר קודמים. אז אם יש לה אישה, אם היא עמידה ויכולה לפרנס את הילדים שלה, והאב לא מסוגל לעשות כן, אז בעצם היא חייבת מכל דיני צדקה. עכשיו זה היה עד גיל שש. וזה היה אף רק עד למינימום ההכרחי. אז באה כל הסוגיה בקשר לתקנת אושה. באה תקנת אושה, ותקנו חכמי אושה חובת מזונות מגיל שש עד לבגרות. והגמרא מספרת לנו שתקנת אושה לא התקבלה. והשאלה היא, מה פירוש הדבר שתקנת אושה לא התקבלה? ואנחנו מוצאים שתי גישות, הם בראשונים והם באחרונים. שיטה אחת סבורה שכל, בעצם כל התקנה לא התקבלה, ואין חיוב מכוח תקנת אושה, וכל שכן אי אפשר לכפות על בסיס תקנת אושה, ושהחיוב הוא חיוב מכוח דיני צדקה, נשאר מכוח דיני צדקה. חובת המזונות הוא אך ורק עד גיל שש, ולפי המינימום ההכרחי, מעבר לגיל שש, כפי שאמרנו, זה רק מכוח דיני צדקה. זה אסכולה אחת. אסכולה שנייה אומרת שהחיוב באמת חיוב משפטי, חיוב מדיני צדקה. רק הכפייה, כללי הכפייה והאכיפה הם מכוח דיני מזונות, מדיני צדקה, סליחה. אז החיוב הוא חיוב מדיני מזונות, אבל הכפייה היא כפייה מדיני צדקה. דרך אגב, מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין סבור ככה. דהיינו, החיוב הוא חיוב מכוח דיני מזונות, אבל הכפייה הוא מכוח דיני צדקה. מה פירוש הדבר? אז אם אין לאב לשלם, אין לו כסף, אז האב לא יהיה חייב לפרנס את הילד שלו. אבל אם החיוב הוא מכוח דיני מכוח דיני מזונות, שוב, זו חובה אבסולוטית על האב. יכול להיות שאני לא יכול לשים אותו במאסר, יכול להיות שאני לא יכול לרדת לנכסיו, אבל חיוב הוא חיוב אבסולוטי. ואם יש לאב, מאחר שהחיוב הוא חיוב מכוח דיני מזונות, אי אפשר לדרוש מהאם להשתתף. אם כל החיוב הוא מדיני צדקה, אז יכול להיות שאפשר לדרוש מהאם גם כן להשתתף במזונות הילד. מפני שיש חיוב מזונות על האב, ויש חיוב מזונות על האם, כששניהם הוא מדיני צדקה, אז צריכים לחלק את הנטל של המזונות, של תשלום המזונות, בין האב לבין האם. אם זה אך ורק מדיני מזונות, אז זה אבסולוטית על האב. אבל אם זה מכוח דיני צדקה, גם אישה חייבת בדיני צדקה. זה מפורש בשולחן ערוך, ביודע שגם אישה חייבת מזונות. חייבת בצדקה, תהיתי. היינו גם מפורש בשולחן ערוך, ביודע שגם אישה חייבת בדיני צדקה, לתת צדקה. אז אם היא חייבת לתת צדקה, וכל המזונות הם מדיני צדקה, למה לא לחייב את האישה? אז המחלוקת הזאת, אם החיוב הוא מדיני מזונות, או החיוב הוא מדיני צדקה, הוא לא תיאורטי, אלא משפיע בדיונים המעשיים היום, באיזה מידה אפשר לחייב את האם להשתתף במזונות, או לא ניתן לחייב אותה במזונות. מעבר לבגרות, אין ספק שהכל מדיני צדקה. בילדים גדולים, וכך מופיע בשולחן ערוך, בילדים גדולים ועניים, הכל מדיני צדקה. ולכן, כפי שמופיע אצל הרבה אחרונים, הרב הרצוג, הרב עובדיה הדאי ואחרים, בילדים גדולים אין ספק שאפשר לחייב גם את האב וגם את האם. נקודה אחרונה בפרק הזה, כל זה הוא עד למינימום ההכרחי. כמה זה ביטוח לאומי לילד צרכים? 1,250 שקל לילד? האם באמת אפשר לחייב לפרנס ילד על 1,250 שקל לילד? קצת נמוך, אבל זה המינימום ההכרחי. מה בדרך כלל אנחנו מפרנסים את הילדים שלנו וקצת יותר מ-1,250 שקל לילד. מה מידת החיוב הזה של מה שמכונה בשולחן ערוך במזונות הראויים לו? דהיינו, המזונות אשר הרגלנו את הילד לרמה הזאת. האב והאם ביחד הרגילו את הילד לרמה הזאת של מזונות, שזה מעבר למזונות ההכרחיים. אם אתה קונה לילד New Balance, זה לא מזונות הכרחיים. אבל מצד שני, בא האם ואומר, כל החיים של הילד הזה הוא לבש אך ורק New Balance. או היה לי פעם אם אשר באה ואמרה לי, יכול להיות שאתם לא בקיאים בדברים האלו, אבל היא ביקשה אלפי שקלים לחודש עבור איפור. אמרתי, עבור איפור? היה מדובר בבחורה 13-14. אמרתי, מה? אתם משתמשים אך ורק לקליניק? שזה אחד מהאיפורים הכי יקרים. היא אמרה, כן, איך ידעת? אבל היא אמרה, אנחנו השתמשנו כל השנים אך ורק בקליניק. אז צריכים לבוא ולשכנע את בית המשפט או את בית הדין שזה רמת החיים של הבחורה הזאת. שני ההורים הרגילו את הבחורה הזאת להשתמש אך ורק בקליניק, או את הבן אך ורק בניו בלנס, ועל האב להמשיך לפרנס את הילדים ברמה הזאת. עכשיו ברור שזה מעבר למינימום ההכרחי. אז מכוח מה צריכים להמשיך לפרנס את הילד מעבר למינימום ההכרחי? זה שום מדיני צדקה. מזונות הראויים לו זה דיני צדקה. הגמרא אומרת, כמה צריכים לפרנס אני ברמה הראויה לו. אז אם הוא היה עשיר וירד מנכסיו, אז צריכים לפרנס אותו ברמה הראויה לו. אבל מאחר שמעבר למינימום הכרחי הוא מכוח דיני צדקה, שוב האב יכול להתגונן ולבוא ולהגיד, נכון שאני חייב לשלם עבור הקליניק, אבל האם עובדת, גם היא צריכה להשתתף בחובת המזונות של הילד. כך הייתה המצב ההלכתי עד לפני קום המדינה. ואם אתם מסתכלים על הטבלה, אתם תראו בטבלה פרט לנקודה אחת את כל מה שאני הסברתי לכם. מגיל 0 עד גיל 6, מה שמסומן זה החיוב האבסולוטי מכוח דיני מזונות אשר נופל כל כולו על האב. מעבר לגיל 6 או למעלה מהמינימום ההכרחי, זה מדיני צדקה, ולכן אפשר לבוא ולחייב גם את האב וגם את האם, וחלק גדול מהמשפטים זה לדעת של עבודת השופט, זה לבוא ולבחון מהו המינימום ההכרחי, מה עבר למינימום ההכרחי, מה הכנסה של האב, מה הכנסה של האם, ואיזה חלק יש להטיל על האב ואיזה חלק יש להטיל על האם, בהתאם להכנסות הפרופורציונליות, או יותר נכון ההכנסה הפנויה הפרופורציונלית של האב ושל האם. ומשפטי מזונות בנויים על הדבר הזה. כל הנושא הזה שמזונות מדין צדקה, היה נפלא מעל בינתם של האנגלים. למה? בגלל שעבור האנגלים צדקה מעצם טבעה לא יכולה להיות חיוב משפטי. ולכן באו האנגלים ואמרו, it's charity, אנחנו לא מחייבים charity. אנחנו לא לוקחים פסקי דין מדין charity, לא מוצאים את זה לפועל, אנחנו לא נטיל עיקולים על הבן אדם, אנחנו לא נשים אותו במאסר, אין הוצאה לפועל של charity. Charity הוא וולנטרי, הוא התנדבות, ואין עוקפים charity. וזה גרם למשבר רציני לכל מערכת בתי הדין בארץ. אז מה עשו? ב-1943 תיקן הרבנות הראשית תקנה. בתשין דלת. והתקנה אומרת אני רק אקריא חלק קטן של התקנה והם אומרים ככה התקנה אז הרבנים הראשיים היו הרב הרצוג והרב עוזיאל והם אומרו כשם שמאז ומעולם עד היום הזה היה כוח בית דין של ישראל יפה לחייב את האב בחיוב משפטי גמור ולחופו בממנו ובכל הכפייה האפשריות החוקיות לפרנס את בניו ואת בנותיו עד הגיל של 6, כך יהיה מעתה ואילך כוחם יפה לחייבו בחיוב משפטי גמור ולחופו בממנו ובכל הכפיות האפשריות החוקיות לפרנס את בניו ואת בנותיו עד הגיל של 15 שנה. התקנה הזאת בעצם הכניס לכאורה שני שינויים לכל המערכת ההלכתית, כל מה שהסברתי לכם עד עכשיו, כל מה שאתם תמצאו במסכת כתובות, כל מה שאתם תמצאו בשולחן ערוך, יורדיה ואבן העזר. החידוש הראשון שהגדילו את חובת המזונות מגיל 6, או לפי חלק מהדעות מגיל בגרות, מגיל בר מצווה או 12, עד לגיל 15. דרך אגב, בתשלמד הרב גורן ניסה לתקן תקנה באמצעות מועצת הרבנות הראשית להגדיל את זה מגיל 15 עד גיל 18. אבל זו הייתה התקופה אשר הרב עובדיה יוסף החרים את מועצת הרבנות הראשית. הוא לא הסכים לתקנה, ומאחר שהוא לא הסכים לתקנה, הוא בא ואמר שהתקנה הזאת לא מחייבת, ואכן רוב הדיינים אינם פוסקים מזונות מכוח דיני מזונות, רק מכוח דיני צדקה, כמו שמופיע בשולחן ערוך, מעבר לגיל 15. אז הדבר ראשון, הגדילו את זה לגיל 15. השינוי השני, לפי לשונו של התקנה, זה שהגדילו את החיוב, וזה אתם תראו בטבלה, הגדילו את החיוב, כמו שמגיל 0 עד גיל 6 חובת המזונות היה חוב מדיני מזונות, חובה אבסולוטית על האב, עכשיו יש חובה אבסולוטית על האב עד גיל 15. דהיינו, באו ואמרו, מה שהיה חובת המזונות מתחת לגיל 6, כך יהיה חובת המזונות אחרי גיל 6 עד לגיל 15. באותה תקופה הרב עובדיה הדאיה לא קיבל את הפרשנות הזאת של תקנת הרבנות הראשית. ורב עובדיה הדאיה טען שבעצם המהות של התקנה זה בדיוק כשפי מופיע בגמרא. זה רק מכוח דיני צדקה. אבל האנגלים לא ידעו מה זה דיני צדקה. האנגלים, הבוקים האלו, הסתומים, לא יכולים להבין שדיני צדקה זה חיוב משפטי. אז לכן אנחנו, מועצת הרבנות הראשית, אנחנו קראנו לזה חיוב משפטי גמור. אבל מה התוכן של החיוב המשפטי הזה? זה דיני צדקה, בדיוק כפי שאמרנו עד עכשיו. ויצאו הרב עוזיאל והרב הרצוג בפסק דין של בית הדין הרבני הגדול, כששניהם, שני הרבנים הראשיים, יושבו בהרכב, בדרך כלל רק אחד מהם יושב בהרכב, והוא יושב בראש הרכב. זה היה פסק דין אשר שניהם יושבו בהרכב, והם כתבו פסק דין שאומר מוטעה היא ההנחה כאילו תקנת הרבנות הנה מבוססת על חיוב המוסרי של צדקה גרידה. לפי האמת אין הדבר כן, אלא תקנה בעצמה יוצרת חובה משפטית עצמאית גמורה שהיא איננה נובעת מדיני צדקה כלל ואינה מוגבלת אפוא על ידי ההיקף המצומצם של דיני צדקה. תקנת הרבנות הראשית באה להעלות את גיל הילדים שהאב חייב במזונותיהם ולא מדין צדקה לעניים אלא מדין חובת האב למזונות בניו ובנותיו. אז רב עובדיה הדאיה נשאר במיעוט, וההבנה הזאת, ועכשיו אתם מבינים את הטבלה, שמאפס עד גיל 15 כל עוד שמדובר במינימום הכרחי, כל כולו של המזונות זה חיוב על האב. כלומר, מ-0 עד גיל 15, כל עוד שמדובר במזונות כפי צורכן, נופל כל כולו על האב, שערי ארסן לא חייבת לשלם אגורה. ההבנה הזאת של תקנת הרבנות הראשית כפי שבא לידי ביטוי אצל הרב הרצוג ורב עוזיאל בפסק דין של בית הדין הרבני הגדול, כשהרב הרצוג ורב עוזיאל, תבינו, הם היו המנסחים של התקנה, אז הם היו המנסחים של התקנה, הם הבירו את התקנה במועצת הרבנות הראשית, ואז הם ישבו בהרכב מיוחד של בית הדין הרבני הגדול והם פרשו את התקנה הזאת בניגוד לדעתו של הרב עובדיה הדאיה. ואחר מכן יצאו כמה פסקי דין נוספים, גם של הרב שאול ישראלי, גם של הרב אלישיב, גם של הרב עובדיה יוסף. תזכרו שהרב עובדיה יוסף היה אחד מהתלמידים המובהקים של הרב עובדיה הדאיה. והם באו ואמרו, הגישה של הרב עובדיה הדאיה צודקת, והם חולקו על הדעה של הרב עוזיאל והרב הרצוג, אבל הם אף פעם לא ישבו בהרכב. ומאחר שהם אף פעם ישבו בהרכב, אז תמיד היו אמרות אגב פסקי דין בודדים, אבל הם אף פעם לא היו שלושה מהרבנים האלו אשר אי פעם ישבו בהרכב שהיו יכולים לתת פסק דין אשר יהפוך את הפסק דין של בית הדין הרבני הגדול של הרב הרצוג ורב עוזיאל. אז יצא שמבחינת פורמלית, הגישה של הרב הרצוג והרב עוזיאל הוא הגישה הרשמית, והוא הגישה אשר אומצה עד עצם היום הזה על ידי בית המשפט. אבל בית הדין, בגלל מעמדם של הרב עובדיה יוסף, הרב אלישיב, הרב שאול ישראלי, היו הרבה מאוד דיינים, אשר לא כל כך הוכחו עם זה. וזה היה עוד סיבה שבבתי הדין, פסקי הדין למזונות על האב היו נמוכים יותר. מפני שבראש של חלק גדול מהדיינים, אם כי לא תמיד העיזו לכתוב את זה, הם אמרו, אבל אנחנו צריכים להתחיל להטיל חלק מחובת המזונות, לא, גם במינימום ההכרחי, מעבר לגיל שש, צריכים להטיל את זה על האם. כשבית המשפט, אך ורק על האב. אז איך בית הדין עשה את זה? פסקו פחות מזונות על האב. ואם פסקו פחות מזונות על האב, ממילא נפל יותר, הדלטה נפל על האם. אז זה עוד סיבה אשר גרם לזה שבתי משפט באופן סטטיסטי פסקו יותר מזונות מבית הדין. עכשיו מה קורה היום? היום שיותר ויותר נשים עובדות ויותר ויותר נשים מרוויחות מאוד יפה, כעורכות דין, בהייטק, כרופאות, בית המשפט התחיל להתמודד עם הבעיה המגדרית, והם מתמודדים בשאלה, איך זה יכול להיות שיש חובה אבסולוטית על האב, לפחות עד למינימום ההכרחי? אז מעבר למינימום ההכרחי, הבסיס הפסיקה החל מהמאה ה-18, אני יכול לשתף את האם, וכך נוהגים היום בבתי משפט, שמעבר למינימום ההכרחי משתפים את האם, בוודאי ובוודאי מעבר לגיל 15. אבל מה עושים מ-0 עד 15 על המינימום ההכרחי בכל הקטע הזה אשר מצויה? אשר זה נופל היום כל כולו על האב, ואילו האישה צוחקת כל הדרך לבנק עם המשכורת שלה. אז דבר ראשון, יש בעיה מעשית. בעיה שנייה זה הבעיה החוקתית של עקרון השוויון. עכשיו, עקרון השוויון לא כל כך מעניין את הדיינים של בית הדין, אבל זה מאוד מדאיג את השופטים של בית המשפט. אז מצד אחד, דווקא בתי המשפט אכפת להם הבעיה המגדרית ועקרון השוויון, אבל מצד שני, דווקא בית המשפט הם אלו אשר קיבלו את דעתם של הרב הרצוג ורב עוזיאל, שהכל חובה אבסולוטית על העם. היו כמה ניסיונות בשנים האחרונות לשנות את המצב בבית המשפט. אני נתתי הרצאה על הסוגיה הזאת בבר אילן, לפני מספר שנים, בכנס בבר אילן, ונוכח באולם אחד מהשופטים אז של בית המשפט לענייני משפחה, היום בבית המשפט המחוזי, השופט צבי ויצמן, אשר הוא בקי עצום, באמת, הוא למד בשלבים, באמת תמיד חכם, מובהק, עם בקיאות מדהימה. ובאותו הצעה אני אמרתי שבלי לשבור את הכלים, בית המשפט יכול להישאר במסגרת הדין הדתי, הדין האישי והמשפט העברי, פשוט לאמץ את הגישתם של הרב אלישיב ורב עובדיה יוסף. דהיינו, לא צריכים לבוא ולהגיד, כפי שחלק מהפרופסורים והשופטים טענו, אנחנו צריכים לעזוב את המשפט העברי, זה אנטי חוקתי. אפשר לבוא ולהגיד, לא, אנחנו אכן נשאר במסגרת הדין הדתי, אבל פשוט נאמץ את הגישה שרב עובדיה דיה, רב אלישיב ורב שאול ישראלי ורב עובדיה יוסף. וכך אני הצעתי. אני בהרצאה, וכאן זה לא המקום, במיוחד שיש לי רק עוד כמה דקות, אני פרסתי מהם ההצעות של מלומדים אחרים, והראיתי למה ההצעות האחרות הן לא טובות ולא נכונות משפטית, ואילו זוהי הגישה הטובה ביותר והנאמנה יותר לחוק ולהלכה. תוך שבועיים אחרי שנתתי את ההרצאה, כתב השופט צבי ויצמן פסק דין אשר הוא אימץ את הגישה הזאת והביא כמה מהמקורות של הפסיקה של דיינים חשובים אחרים של בית הדין הרבני הגדול, כפי שאני ציינתי. סמוך לאחר מכן, השופט בן ציון גרינברגר קם בירושלים, השופט צביקה ויצמן היה מכפר סבא. השופט בן ציון גרינברגר קם ירושלים, אז היה בבית המשפט לענייני משפחה, היום גם כן הוא בבית המשפט המחוזי בירושלים. והשופט בן ציון גרינברגר הוא גם תמיד חכם מובהק, אשר משמש כרב במעלה אדומים, באחד מבתי הכנסת במעלה אדומים. והוא גם כן הרחיב את הגישה הזאת וציטט עוד מקורות, הן מהראשונים, הן מהאחרונים והן מהפוסקים בכל הסוגיה הזאת, וגם הוא אמר לאמץ את הגישה של הרב אלישיב ורב עובדיה דיה ורב שאול ישראלי וכו'. יש עוד פסק דין אחד או שתיים אשר גם כן הולכו באסכולה הזאת, אבל אז יצא פסק דין חשוב ומעניין של השופט נילי מימון. והשופטת נילי מימון מתקיפה את הגישה של השופטים ויצמן וגרינברגר, והיא באה ואומרת שהנוסח של התקנה אינו כך. והפסק דין של, והרב הרצוג והרב עוזיאל בעצמם מסבירים את התקנה הזאת. והיא באה ואומרת שכל עוד שהרבנות הראשית אינה מתקנת את התקנה ומשנה את התקנה, אנחנו מבחינתית כפולים לתקנה. נכון שיש בעיה, אבל אנחנו כפולים לתקנה. ויש להמשיך ללכת בעקבות התקנה הזאת. ואכן רוב רובם של השופטים, עם כל הבעייתיות שלה, הולכים בעקבות הגישה של השופטת מימון, דהיינו הגישה של הרב עוזיאל והרב הרצוג. אבל מה הסוד שבדבר? אני אמרתי לכם שמי שניסח את התקנה של הרבנות הראשית היה הרב הרצוג והרב עוזיאל. זה לא מדויק. מי שהיה אחראי על ענייני דתות באותה תקופה היה דוקטור זורח והבטיק. ודוקטור זורח והבטיק, אני לא צריך להגיד לכם את כל הדברים הגדולים שהיהודי הזה עשה, החל מהצלת ישיבת מיר, והוא היה זה שאחראי לזה שהם הצליחו להגיע לשנגחאי, עד לחקיקה דתית של בזמן קום המדינה, והוא עצמו היה אחד מהחותמים של מגילת העצמאות. הוא וזדונה היו, נכון, השניים האחרונים חותמי מגילת העצמאות אשר נכתבו. הוא זה אשר ניסח את התקנה הזאת של הרבנות הראשית. והוא אז העביר את זה לרב הרצוג ולרב עוזיאל, לאישור, לשיפוץ, לבדיקה, כפי שנהוג. עכשיו, לדוקטור זורח והבטיק, שהיה גם משפטן מובהק ותמיד חכם מובהק, יש לו שלושה ילדים. אחד מהם זה הרב יעקב והבטיק. השני זה הרב דוקטור איתמר והבטיק. והיה לו גם בת. ושם הבת של דוקטור זורח והבטיק, נילי מימון. עכשיו הפכה להיות שופטת, לא רק שופטת, הפכה להיות הנשיאה של בית המשפט לענייני משפחה כאן בירושלים. והשופטת מימון בעצם אמרה, אני יודעת מה התכוון אבי. אני יודע מה הפרשנות של התקנה. הוא אמר לי מה הכוונה של התקנה. הוא גם כתב את זה באחד מהמאמרים שלו. יש לו מאמר מאוד חשוב שמופיע דרך אגב בספר המחקרים שלו במשפט עברי, והוא דן בסוגיה הזאת, והוא אומר בצורה חד משמעית שהכוונה של התקנה זה כמו הרב הרצוג ורב עוזיאל, וגם כן תסתכלו בספר מרתק שלו על החקיקה הדתית, הוא גם כן מדבר על ההיסטוריה של התקנה הזאת. השופטת מימון הגנה על המורשת של אביה מפני שהיא סברה שזה הפירוש האמיתי של התקנה ואל לנו לנגוע בזה. לעומת זאת, השופטים הרבנים ויצמן והרב וגרינברגר, שבמקרה גם כן שופטים, באו ואמרו, אבל יש לנו בעיה מעשית מאוד קשה. הבעיה המגדרית, הבעיה החוקתית, החוסר שוויון, זה שיש שינוי במציאות, שבזה שנשים עובדות ומרוויחות מאוד מאוד יפה, איך אנחנו מתמודדים עם זה? והם באו ואמרו, בואו ננצל את המחלוקת בין הרבנים הגדולים החשובים, הרי בסופו של דבר לא הרב עבד יוסף, לא הרב הישיב, ולא הרב שאול ישראלי, ולא הרב עבד ידעיה, לאו קד לקניה. רוב השופטים עדיין אימצו ומאמצים הלכה למעשה את הגישה של השופטת מימון, דהיינו של רב עוזיאל ורב הרצוג, אם כי יש אסכולה קטנה יותר אשר הולכת בעקבות הגישה של השופט ויצמן והשופט גרינברגר. עכשיו, אם אכן ייכנס לתוקף את הפורמולה של דוקטור פרץ סגל, אז כל השיעור הזה וכל הסיפור המרתק הזה יהיה בדיוק זה, סיפור מעניין, סיפור מרתק. אבל כל עוד שהפורמולות האלו, הפורמולה עדיין לא נכנסת לתוקף, זה המצב המשפטי והחתי השוררת כאן במדינת ישראל. אני רק רוצה לסיים עם הערה האחרונה, בשתי הדקות הנותרו לי, אני רק רוצה הערה מעניינת. אנחנו בהלכה נתקלים כל הזמן בשאלה הזאת, שמצד אחד יש לנו תקנת חכמים, מצד שני יש לנו בעיה במציאות החברתית. ואז אנחנו נכנסים לכל הסוגיה של בטלת מה, בטלת קנת או לא בטלת קנת? שזה מחלוקת הראשונים, ואיך דנים בזה, ויש את התשובות המפורסמות של החתם סופר, ורב משה פיינשטיין, וכל מיני פוסקים מאוד גדולים, איך מתמודדים עם הסוגיה הזאת. ולפעמים אנחנו ספורים, שזה רק אדלנו בפורמליסטיקה ההלכתית. הנה אתם רואים שזה בדיוק הוויכוח היום בבית המשפט של מדינת ישראל. האם אנחנו נתפסים לתקנה של הרבנות הראשית משום שזוהי האסטנציה המשפטית הקובעת, ואנחנו באמת יודעים מה התכוונו מתקני התקנה, גם בגלל שהרב יוצא ורובוזיר בכבודם ועצמם אמרו לנו, וגם בגלל שדוקטור זורח והפתק אמר לנו מה היה הכוונה של התקנה, או אנחנו אומרים כוונת המחוקק כבר לא מעניין אותי, יש לי בעיה משפטית ומעשית אשר לוחץ עלינו, ולכן אנחנו יכולים לדון בזה משיקולים הלכתיים וחברתיים אחרים, במיוחד שיש לנו דעות כבדות משקל של גדולי הפוסקים אשר סופרים אחרת. אז השיקולים האלו, הדיונים האלו, הם לא רק דיונים אצלנו בעולם הקטן של עולם התורה. הדיונים האלו חופפים לדיונים אשר יש גם כן בעולם המשפטי הגדול. ואני מקווה שעל ידי הדיון שלנו הערב, כבר פתחתי לכם צוהר קטן על איך הסוגיות האלו שלומדים כאן בישיבה, עם ראשונים ואחרונים בלומדוס של גדולי ראשי הישיבה, אכן יש להם יישום הלכה למעשה במדינת ישראל. ערב טוב ותודה רבה.
לא מדבר מבחינה חיקתית, אלא מבחינה הלכתית.
כן.
איך יהיה אפשר לחלוק על מה שכתבו את ה...